אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר, תגיד, איך אתה בימים אלה?
חושב כמו כל המדינה, מודאג מאוד ממה שקורה פה, חושב כל היום על החטופים, על החיילים שלנו, ומתפלל שזה ייגמר כמו שזה צריך להיגמר.
אנחנו נשאל אותך איך זה ייגמר, או איך אתה חושב שזה ייגמר. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתם מעודכנים לגבי פרטי עסקת שחרור החטופים?
עסקת, כל הנושא של החטופים מתנהל בפורום מאוד מאוד ממודר, וכך זה צריך להיות. בתחום הזה אנחנו לא נכנסים אליו, אנחנו לא מדווחים לנושא הזה.
שמעתי את לפיד, יושב ראש האופוזיציה, שמברך על אישור עסקת החטופים, ואומר, נותנים גיבוי למתווה המוסכם, חובה עליונה להמשיך ולפעול להחזרת כל החטופים עד האחרון שבהם. יפה, יפה מאוד אפילו. האיחוד בין מה שאומרת הקואליציה והאופוזיציה בנושא החטופים, הוא באמת מחמם לב. אבל אתם לא חברים בקואליציה, ואני שואל למה.
קודם כל התחייבנו לתת גיבוי מלא בנושא החטופים ולא משנה מה תהיה העסקה, ואני מאוד שמח על כך שזו הגישה שהתקבלה בקרב כל חברי הכנסת. לגבי חברות בקואליציה, אני לא רואה לזה באמת הבדל גדול, כי גם עכשיו אנחנו, כמו שאתה רואה, סומכים בכל החלטה של הממשלה, מגבים את הממשלה, תומכים בצבא. הסיבה היחידה היא שפשוט אנחנו לא נהיה איפה שאנחנו לא יכולים להשפיע, וכמו שזה מתנהל עכשיו, לא נראה שיש שם סדר וארגון מזהירים.
למה? אתה חושב שמשהו לא בסדר בהתנהלות של הממשלה מול הצבא?
אני לא נכנס להתנהלות מול הצבא בתקופת לחימה, אני חושב שהצבא עושה עבודה נהדרת, כל כוחות הביטחון עושים עבודה נהדרת, הם נכנסו לאירוע ופועלים בעוצמה ובנחישות. אני חושב שיש גופים, אני חושב שיש מקומות אחרים, שלממשלה יש שם הרבה מאוד תקלות, אם אנחנו מדברים על המפונים, ואם אנחנו מדברים על משרד החינוך, ואם אנחנו מדברים על הרבה מאוד משרדים שלא מתפקדים, ואני אפילו לא נכנס לריב בין שר האוצר שמוציא מכתבים לראש הממשלה, לצרף אותו לקבינט, וכל מיני הדלפות מהקבינטים, לא משהו שהייתי מצפה לראות בתקופת מלחמה.
יושב ראש מפלגת ש"ס, אריה דרעי, חבר הקבינט, אמר ביום רביעי כך, בדקנו עסקה כוללת, אבל פירושה היה להפסיק להילחם, להסיר את המצור ולהקים מדינה פלסטינית, בגבולות 67. אתם, מפלגתכם, הצעירה כמה וכמה פעמים על אפשרות לשתי מדינות, זאת אומרת, הקמת מדינה פלסטינית. עדיין אתם דוגלים באפשרות הזאת?
אין לי מספיק מידע לענות על העסקה שאני לא מכיר. אני כן חושב שצריך לעשות כל מה שאפשר לעשות בשביל להחזיר את החטופים. זו המשימה העליונה של מדינת ישראל אחרי שהזכירה אותם, וצריך לעבוד בזה. לגבי פתרון מדיני, בסוף יצטרכו לעשות שם איזשהו הסדר מדיני, לא תהיה ברירה. מדינת ישראל לא רוצה לקלוט לתוכה 2 מיליון עזתים, ולא רוצה לשלם להם ביטוח לאומי ובריאות. מישהו יצטרך לקבל אחריות על האזור הזה, אני לא יודע מי, ואני לא יודע באיזה קונסטלציה זה הולך להיות, אני חושב שזה צריך להיות איזשהו כוח בינלאומי, דומה למה שעשו בלבנון, אבל עוד מוקדם מדי בשביל לקבוע את הדברים האלה. אני חושב שחייב להיות בסופו של דבר הסדר מדיני.
כן, הסדר מדיני אתה צודק, ברור שצריך להיות איזשהו הסדר מדיני, אבל השאלה, מה יהיה ביום אחרי, והאם בעזה תוקם איזושהי, אני לא יודע, אפילו איך לקרוא לה, כי אנחנו לא יודעים אפילו מה יהיה אחרי זה, אבל אני שואל, האם הרשות הפלסטינית היא צד לדעתך בתוך ההסדר הזה, האום אולי, או ששניהם כבר מוקצים, והם הוכיחו לנו שקצת בעיה לעשות את המסקים?
קודם כל, נכוונו בעבר וצריכים להיות הרבה יותר זהירים. מי הגוף ספציפי שצריך לנהל את האירוע הזה, אין לי תשובה מיידית עכשיו. אני כן חושב שיהיה איזשהו הסדר עם כוח רב-לאומי, אולי עם מדינות ערב הידידותיות שירצו לקחת פה חלק, יצטרכו לבנות את זה בצורה טובה, אי אפשר יהיה להזכיר את זה כמו שהזכירו את זה בעבר, אי אפשר יהיה לגדל שם עוד פעם את אותם ארגונים שמבוקר עד ערב חושבים איך משמידים את מדינת ישראל, ואי אפשר יהיה לחנך את הילדים לשנאת יהודים, את זה אנחנו נצטרך לעצור.
לקראת העסקה ראש המוסד מבקר, ביקר בקטר, וקטר פתאום אנחנו מוצאים אותה כמתווכת, כאיזשהו צד בתוך גיבוש העסקה עם החמאס. ואיך פתאום הפכה מדינה שהיא תומכת טרור, חד משמעי תומכת טרור, למתווכת בין ישראל לחמאס, והאם בגלל זה ישראל לא סגרה את שידורי אל-ג'זירה?
אני לא יודע למה לא סגרו את שידורי אל-ג'זירה, אני חושב ש...
שר התקשורת דרש.
אני חושב שכל גוף תקשורת שמסכן את כוחות צהל, והם מסכנים את כוחות צהל כי הם מדווחים בזמן אמת איפה הם נמצאים, ויש שם הרבה מאוד תקריות איתם, חייב להיסגר. לא משנה למי זה מפריע ובאיזה רמת רגישות זה קיים. חד משמעית אני תומך בסגירה של התחנה שהיא ממש לא תקשורת, היא משרתת את האויב. לגבי קטר, אני מסכים איתך, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, אבל אם זה מה שצריך לעשות בשביל להחזיר את החטופים שלנו, אז צריך לדבר גם איתם. אם מישהו חשב שזה תהיה עסקה קלה, ויהיה לנו קל לעשות איזשהו מסע ומתן עם החלאות אדם בצד השני, שנקראים חמאס דאעש, אז זה לא הולך להיות קל. ואנחנו צריך להשתמש באנשים שהם כנראה פחות נעימים לנו, אבל צריך לעשות כל מה שצריך, כל מה שאפשר לעשות בשביל להחזיר אותם כמה שיותר מהר הביתה, את אותם אנשים, יש שם תינוק בין 9 חודשים, תינוק שנולד שם, יש שם באמת, חייב לעשות הכל בשביל שיחזרו.
אתה, אני מניח, שמעת, ואם לא, אז אני אספר לך שניתן פסק דין על ידי העליון בנושא של העותרים כנגד מדינת ישראל. והסיפור הוא כזה, העותרים שזה האגודה לזכויות האזרח, שמעת על הגוף הזה, רופאים לזכויות אדם, עדאלה, אתה יודע, כולם בכפיפה אחת, טענו כי ננקטו לאחר 7 באוקטובר צעדים קיצוניים כלפי כלואים ביטחוניים הפוגעים בזכויות היסוד שלהם. בין השאר הם מדברים על הספקת מים, גישה לטיפול רפואי, מגבלות על מפגשים בין כלואים לעורכי דין ועוד. ואני רוצה לשאול אותך, איך חבורה של אנשים כאלה שבעצם פונים לבית המשפט בישראל עבור מחבלים ארורים שיושבים בבתי הסוהר? כמובן בית המשפט זרק אותם מכל המדרגות, אבל אני רוצה לשאול אותך לדעתך, והיום גם שמעתי ששר התקשורת שלח מכתב וביקש להטיל סנקציות על עיתון הארץ, על הדברים שהוא כותב. מה אתה אומר?
לא הכרתי את העתירה הזו, ואני שמח שבית המשפט זרק אותה בכל המדרגות, כי זאת עתירה ביזיונית בזמן לחימה. אני חושב שבזמן לחימה החוקים משתנים, וצריך לעשות כל מה שצריך לעשות בשביל לנצח. כמובן, אנחנו צריכים לשמור על החוק הבינלאומי, כמובן, אנחנו מקפידים על זה, צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, אנחנו רואים מקרוב כמה הצבא הוא מוסרי וכמה הוא פועל נכון, ובהתאם לחוק הבינלאומי, וזה גם נותן לנו את הלגיטימציה הבינלאומית להמשיך ולהתקדם ולהיות זמן ממושך במלחמה הזו. עם זאת, צריך לעשות כל מה שמותר לעשות במסגרת החוק, והחוק מאפשר הרבה מאוד דברים.
אתה התעלמת מהשאלה שלי לגבי הארץ. הארץ, הארץ
זה... האמת שאני לא מכיר את זה פשוט.
לא, אבל אתה
קורא... אני גם לא יודע למה. אם...
תשמע, שמעתי את אחד הכתבים, את גדעון לוי, באלג'זירה. ואתה יודע, האמת, לא האמנתי למה שאני רואה. מופיע אדם, שאנחנו יודעים מה דעתו, הוא בעצם, לא רק שהוא לא מגבה את ישראל, הוא אפילו מחליש אותה בדברים שהוא אומר. זה עיתונאי ישראלי שמדבר באלג'זירה.
זה ביזיון. זה ביזיון, וכל אדם, לא, אני אפילו לא מדבר על עיתונאים, כל אזרח ישראלי שפוגע במאמץ המלחמתי, אחד זה ביזיון, ושתיים צריך לראות מה אפשר לעשות במסגרת החוק, בכל מקרה נקודתי כזה. אני מניח ששם הוא לא עבר על החוק, אבל יש לנו מקרים, ניקח אותך לקיצון אחר, של קפטן הנבחרת הצעירה שעומד דקה דומיה לזכר
נרצחי. כן, דגל אשף, כן.
ושחקנית שמעללת את שהידים, הרוצחים האלה שנכנסו בשבת השחורה, ועוד מוביל דעת קהל שעושה קולאז'י עם התמונות שלהם. בהם צריך לטפל חוקית, המשטרה חייבת לפתוח חקירה, דרך אגב אני פניתי גם המפכ"ל בנושא הזה, חייבת לפתוח חקירה, הפרקליטות צריכה להעמיד לדין, כי החומר פה מאוד מאוד פשוט, ואחרי שהם יעמידו לדין הם צריכים לתת המלצה גם לגבי המעמד שלהם בארץ, ואני באופן אישי גם פניתי לשר הפנים, שאני יודע שהוא מקדם את זה גם בלי קשר, צריך לבדוק את המעמד שלהם במדינת ישראל, ואם החוק הבינלאומי לא מאפשר שלילת אזרחות, אז צריך למצוא פתרון אחר, צריך מעמד אחר, צריך למצוא פתרון משפטי, בשביל להביא סוף לביזיון הזה, שאזרחי מדינת ישראל שמרוויחים אזרחות ישראלית, מקבלים ביטוח לאומי, מקבלים בריאות, שירותי בריאות במדינת ישראל, תוקפים את מדינת ישראל, בזמן הכי קשה שלה.
לפני שבוע, נדמה לי בשבוע שעבר, ביקש בן גביר לדון בנושא עונש, דין מוות למחבלים, למחבלים הרוצחים. ואני רוצה לשאול אותך, א', האם אתה בעד עונש מוות? שניים, למה היה צריך לדון בדבר שממילא קיים בחוק הישראלי, ויש אפשרות להעמיד על פי דין צבאי את המחבלים הרוצחים, ולהשית אליהם עונש מוות?
אני חושב שזה היה דיון מיותר ואומלל, שעשה רע מאוד למשפחות החטופים, וגם רע למדינת ישראל. דיון שכל כולו כותרת פופוליסטית, לא יודע אפילו איפה הייתה הכותרת הזאת, למשהו שקיים. זה קיים בחוק השיפוט הצבאי, אפשר להפעיל את זה, הסיבה שלא מפעילים את זה זה לא כי זה לא אפשרי משפטית, לא מפעילים את זה כי יש בעיות אחרות ביישום של הדבר הזה. ההלכה היהודית, יש הרבה מאוד פרמטרים למה לא מפעילים את זה, אבל זה לא קשור למשהו משפטי, זה קשור אך ורק להחלטה, ואם השר בן גביר היה קצת יותר אחראי וקצת יותר רציני, היה לומד לעומק את הדבר הזה, בודק למה לא מפעילים את זה, ואז הולך לעבוד במקומות הנכונים ובשקט, אם הוא חושב שצריך לשנות את זה.
אני רוצה להביא...
אנחנו לא מדברים על האדם הכי מעמיק שהכרתי בחיי.
אני רוצה להביא אותך לדבריו של דרעי שוב, בנושא של... כנסו מתחת לאלונקה, כך קורא דרעי גם לליברמן וגם ליאיר לפיד. וקודם שאלתי אותך ואמרת את מה שאמרת, אבל אני שם לב שבעצם כמעט כולם בפנים, חוץ משתי, בוא נגיד, מפלגות חשובות שלא נמצאות שם. ולפיד אומר כך, אנחנו צריכים להקים ממשלת שיקום לאומית. הליכוד יוביל אותה, נתניהו והקיצוניים יוחלפו. מעל 90 חברי כנסת יהיו שותפים בקואליציה של ריפוי וחיבור מחדש. אבל את יודע שזה משאלת לב. ראש הממשלה לא התפטר, ולהפיל את הממשלה הזאת יהיה קצת קשה, במיוחד בעת מלחמה. אז האם הדברים האלה בכלל צריכים להיאמר עכשיו לדעתך? והאם בכלל יש סיכוי לדבר כזה?
קודם כל, לפיד היה הראשון, לפני הרב אריה דרעי ולפני כולם, שאמר צריך ממשלת חירום מיד. הדבר הנוסף שהוא אמר, והפרקטי, שזה גם ממשלה מתפקדת. לא יכול להיות ממשלה עם 38 שרים, משרדים שחלקם אני אפילו, אני בתור חבר כנסת לא יודע מה הם עושים, אבל אני כן יודע שהם עולים מאות מיליונים מכספים קריטיים עכשיו, שצריך אותם ללחימה וצריך אותם לרפונים. ומה שאמר לפיד, זה בואו נקים ממשלה מחר בבוקר, ניכנס מתחת לאלונקה באמת כולנו, בלי שיקולים פוליטיים של איך אמר נתניהו, אני לא יכול לעזוב את הקיצונים, כי אני לא יודע מה יקרה עוד שלושה חודשים, אז אני יודע מה יקרה עוד שלושה חודשים, מדינת ישראל עדיין תהיה במלחמה, הוא צריך לקבל החלטה אמיצה, ולהקים גוף שהוא גוף אמיתי, תראה מה קורה, אתה רק תראה מה קורה בהסברה הישראלית, אף אחד לא יודע מי הבעל הבית של הדבר הזה, כל אחד עושה לעצמו, מזל שיש לנו... מובילי דעת קהל בינלאומיים שלקחו על עצמם באמת משימה אישית. אני רואה כל היום את, אם זה בר רפאלי וגלגדות, ושאומר, כל מיני חבר'ה טובים שעזבו הכל ומתעסקים בזה. וזה בדיוק מה שאנחנו אמרנו, אנחנו מוכנים אחר בבוקר להיכנס לממשלה, אם היא תהיה ממשלה אמיתית שעובדת. לא ממשלה שרבה אחד עם השני, ואף אחד לא יודע מה השלישי עושה, והקבינט עוד לפני שהוא מסיים כבר הדלפות יוצאות ממנו, וגוף לא מתפקד, אין לנו מה לעשות שם. עדיף לנו להיות מבחוץ, לתמוך, ולתת לגיטימציה בינלאומית מתוך יור אופוזיציה, שתפקיד סופר משמעותי בעולם, שמגבה את הממשלה, יש לזה משקל.
אתה יודע, יצא לי לצפות ביאיר לפיד, נדמה לי זה היה ב-CNN או בפוקס, אני לא זוכר, גם אנגלית הרוטה וגם דברים ראויים. אבל אתה דיברת על הסברה, ואני רוצה לשאול אותך, למה אתם לא מופיעים הרבה? זה לא תלונה בעצם, זאת שאלה. אתה יודע, גם שאלתי את ישראל קאט שהיה לפניך, ההסברה של מדינת ישראל יש בה בעיה מסוימת, והרבה מאוד אנשים עושים את הדברים בהתנדבות. אבל אתם לא חושבים שאתם צריכים לקחת קצת יותר חלק בנושא ההסברה, להופיע באמצע התקשורת הבינלאומיים? יר לפיד זה אחד, אבל אתם קבוצה די גדולה.
אז אני יכול לומר לך שאנחנו מקבלים כל הזמנה לכל רעיון בתקשורת הבינלאומית, אנחנו עושים את זה כל הזמן, לפיד עושה את זה כל יום, כי הוא דמות משמעותית ומוכרת יותר, אז מן הסתם פונים אליו יותר והוא עובד בזה, אבל כולנו עובדים בזה, רק השבוע עשינו כנס בכנסת לגבי כלים להסברה הבינלאומית, אנחנו מתעסקים בזה כל יום, חברי הכנסת שלנו, לא רק מדברים על זה, גם עובדים בזה, מתראיינים, ואני חושב שאפשר וצריך לעשות הרבה יותר. הבעיה היחידה זה שהכל זה יוזמות אישיות שלנו. אין גוף במדינת ישראל שאומר, חבר הכנסת רון כץ, בוא, אנחנו רוצים אותך, תתראיין בעולם, תבוא מכובע של אופוזיציה ותתמוך בממשלה, הייתי עושה את זה בשמחה, מישהו היה מדבר איתי.
דיברת עם שר החוץ על העניין הזה?
אז האמת שלא הצלחתי לראות את שר החוץ לאחרונה, אבל אני גם מפה, או הנה, אני אומר, גם מפה אני בטוח שהוא מאזין, או יאזין, או שזה יגיע אליו, ואני אומר, גם מפה תפעיל את חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, זה לא משנה, תעשו רישום מי שולט באיזה שפה, ויש לנו הרבה, יש לנו את יוסי טייב שמדבר צרפתית, ויש לנו הרבה מאוד חברי כנסת בהרבה מאוד שפות, תעשו רישום, תפעילו אותנו כל היום מהבוקר עד הערב, נתראיין, נעשה כל מה שצריך בשביל מדינת ישראל, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל שעד היום אף אחד לא פנה אלינו.
אני רוצה להביא אותך לשאלה אחרת. אני במהלך הרבה מאוד שנים מראיין את כל הפוליטיקאים, את כל מי שאפשר, אתה יודע, ואני הרבה מאוד פעמים שואל פוליטיקאים, הרבה לפני המלחמה, שאלתי, אתם מדברים על שתי מדינות, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. ככה אני שאלתי, והשאלה הזאת היום יותר רלוונטית. האם לא מדובר במלחמת דת? האם באמת הכספים ששולמו במהלך כל השנים האלה, שהתחילו בתקופות של ממשלות אחרות וקודמות, והלכו לאורך כל הזמן בכל ממשלות ישראל, ההספקה של כסף מצד אחד, והבטחה לשתי מדינות, או מדינה אחת לפלסטינאים, האם הדברים האלה, בעצם היה להם היגיון, האם היה להם התכנות בכלל, או שמדובר על מלחמת דת, שכל מה שלא ניתן וכל מה שנבקש מהם, זה יעמוד במבחן של המילים המאוד משמעותיות שהם אומרים. ומה הם אומרים בעצם? מהים ועד הנהר. זאת אומרת, אין מדינת ישראל לפי תפיסתם. אז האם מי שמדבר על שתי מדינות לשני עמים, כלומר הקמה של מדינה פלסטינית, לא שוגה, הוא בעצם מדבר מהרהורי ליבו?
צריך להבדיל גם אם אנחנו מדברים. מ-2006 עלה חמאס, באמת עלה ארגון טרור, שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להשמיד מדינת ישראל, אפרופו רעיונות בתקשורת הזרה, לפיד התראיין אתמול אני חושב, ושאל שאלה פשוטה. אם לחמאס תהיה אפשרות לעשות את זה שוב, האם הוא יעשה את זה? והתשובה הברורה, זה ברור שהוא יעשה את זה. אם תהיה לו עוד פעם את האמצעים, את היכולת ואת ההזדמנות, הוא יעשה את זה שוב. ולכן אני לא רואה איך ולמה יחזקו את המפלצת הזאת במשך כל כך הרבה שנים עם מזוודות דולרים והרבה מאוד עטבות.
זה גם בתקופה, לא של, גם בתקופה של הממשלה שאתם אתם חברים בה.
לא, אנחנו עצרנו את המזוודות של הדולרים.
כן, אבל זה עבר בצורה אחרת, אבל זה עבר.
לא, דווקא לא עברו כספים, וזו הייתה תקופה של רגיעה ביטחונית, אבל אני אומר, כל הממשלות במדינת ישראל, לעבוד עם החמאס, הם חשבו שזה הרע במיעוטו, מסתבר שזה הרע נקוטה בלי מיעוטו. לעתיד צריך לבנות שם איזשהו כוח בינלאומי בשביל שינהל את האירוע הזה, כי מדינת ישראל לא תוכל, לא רוצה ולא יכולה לקלוט 2 מיליון פליטים עזאפים. אבל עם החמאס לא נוכל לעבוד יותר וצריך להשמיד אותם, וכל דקה שראשי החמאס עדיין חיים ונושמים איתנו את אותו אוויר, זה דקה מיותרת לעולם.
אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר. אני רוצה לדבר איתך על נושא הכלכלי. הסיפור הזה, המלחמה הזאת, מדובר פה על סכומי כסף מטורפים של מאות מיליארדים ששקלים שיחסרו לקופה הציבורית. ואני רוצה לשאול אותך מאיפה יממנו את זה, והשאלה הנשאלת היא, האם יטילו מיסים חדשים? אתם אולי תהיו בממשלה הבאה, אולי, ומה אתם תעשו בעצם כדי באמת להוריד את הגרעון שהולך להיות מטורף?
קודם כל, המלחמה הזאת מוערכת ב-200 מיליארד שקלים, שזה באמת סכום מאוד מאוד משמעותי. מה שצריך לעשות זה קודם כל לשחרר את הכספים הקואליציוניים, מיליארדים שעומדים ומחכים להחלטתו של שר האוצר, האם הוא מוכן כבר לשחרר את הכספים שהובטחו לכל מיני מגזרים כאלה ואחרים. דבר שני שצריך לעשות זה לסגור הרבה מאוד משרדים שעולים הרבה מאוד מיליארדים, ואף אחד לא יודע מה הם עושים. ודבר שלישי, צריכים להתייעל. אני מאוד מקווה שלא יצטרכו לעלות מיסים. אני חושב שיש הרבה מאוד התייעלות נכונה שאפשר לעשות לפני שמגיעים לרגע הקיצון הזה, ואני חושב שאפשר לעשות את זה. זה עניין של תכנון נכון, זה עניין של החלטה, וזה עניין של לקחת אחריות גם פוליטית. כי ברור שזה פוליטית פחות נוח לשחרר כספים קואליציוניים, וברור שפוליטית זה פחות נוח לשחרר שרים, אבל אין מה לעשות, זה צו השעה, ואני מאוד מאוד מקווה שבאיזשהו שלב ראש הממשלה יבין את זה, שזה מה שצריך לעשות. עם ההשלכות הפוליטיות הוא צריך להתמודד אחר כך, אבל זה מה שהמדינה מצפה ממנו וצריכה שהוא יעשה.
גם מנכ״ל משרד הכלכלה מתח ביקורת חריפה לאוצר, והוא אומר דברים מאוד ברורים, ואני לא מצליח להבין, אני אישית לא מצליח להבין איך באמת הכספים האלה לא מצליחים לעבור. אתה יודע, אני מדבר גם על עצמנו כתקשורת, שהכספים לא עברו ואין שום תמיכה, ואני מדבר גם על עסקים קטנים ועסקים בינוניים, ואפילו עסקים יותר גדולים, שבעצם לא קיבלו עדיין שקל אחד מהאוצר, וגם המתווה שניסו להעביר אותו בממשלה, שבעצם הוא כן עבר, אבל אתה מנסה להיכנס לאתר של משרד האוצר, ואתה לא יכול להצליח להעביר את הפרטים.
האמת שההתנהלות בין משרד האוצר למשרד הכלכלה היא תמורה בעיניי, וזה כי אני מנומס. אני ישבתי שבוע שעבר בדיון עם שר הכלכלה, הציג מתווה מפורט, שאלתי אותו רק שאלה אחת, ונציג האוצר היה בחדר. שאלתי אותו, ניר, האם האוצר מגבה את כל מה שאמרת? הוא אמר לי לא. אמרתי, אז מה, זה הכל תיאוריות, אבל בסוף מי שמחזיק את הארנק לא פותח את הארנק, אז כל התיאוריות האלה זה נחמד. אבל אנחנו נמצאים כבר חודש וחצי בלחימה, והמשק לא יודע מה קורה איתו. אנחנו מדברים על 100,000 אזרחים ישראלים שנמצאים בחל"ת, ולא יודעים מה קורה איתם. אנחנו מדברים על עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי עסקים, שלא יודעים מה קורה איתם. וזה המצב במדינת ישראל. המצב במדינת ישראל זה ששר האוצר לא הפנים את האחריות האמיתית שלו, והוא לא מבין שצריך לעשות תקציב חירום חדש אתמול. ועד שהוא לא יפנים את זה, כל התוכניות היפות של משרד הכלכלה, ובאמת שר הכלכלה מנסה לעשות מאמצים פה, אין להם טעם, כי בסוף הכסף נמצא במקור אחר.
אני רוצה לשאול אותך לגבי דובר צהל. תשמע, קודם כל אני מוכרח להחמיא פה לדובר צהל ש...
האיש והאגדה.
האיש והאגדה. באמת, באמת, אנשים קונים את עולמם בתקופות כאלה, והוא לדעתי עשה את זה. יחד עם זה אני רוצה לשאול אותך. אני מניח שאתה צפית במראות, בתמונות, בסרטונים המזוויים ששוחררו. אני מניח שראית את זה, נכון?
כן.
אז גם אני ראיתי את זה, את הסרטון המפורסם הזה, וראיתי עוד דברים מסוימים, ואני רוצה לשאול אותך, האם דובר צהל טועה, אולי לא טועה, בכך שהדברים הללו לא עוברים בתקשורת העולמית, והם מצונזרים. האם אי אפשר להעביר את זה לכל אמצעי התקשורת, מה שלא נעשה, כולל בהסכמת משפחות החטופים, כולל בתשטוש הפנים, אבל הדברים האלה עוברים במסורה, והעולם לא יודע את האמת. האם יש לך גם איזושהי תובנה לגבי זה?
קודם כל אני רוצה להחמיא לדובר צהל, תעל אגרי עושה עבודה נהדרת, נכנס לוואקום, הוא בעצם המסביר הלאומי, לא רק הצבאי, כי אין אף אחד אחר שעושה את העבודה הזאת. אם תשאל היום בן אדם במדינת ישראל, מי אחראי על ההסברה הישראלית, אין לו מושג, הוא מכיר רק את דובר צהל. גם אני, יש שר שאמור להיות אחראי על ההסברה, לא ראיתי אותו, לא שמעתי אותו, אני לא יודע מה הוא עושה. יש שר חוץ שלא מתעסק עם הסברה גם, אני, הוא באמת כל הכבוד לו וישר כוח גדול שהוא עושה את העבודה הנהדרת שלו. לגבי סרטון הזוועות, מציגים אותו בכל הפרלמנטים החשובים בעולם, מציגים אותו לשגרירים, קונסולים, ומציגים אותו גם לעיתונאים בכירים. האם הוא צריך להיות עוד סרטון שרץ ברשת? אני לא בטוח.
לא דיברתי על הרשת, דיברתי על עברה לעיתונאים, שחלקם אפילו פונים אליי ואומרים לי, אתה יכול להעביר לי, ואני לא רשאי להעביר להם דברים שלא קיבלתי אישור לעשות כך. ואני שואל אותך, עיתונאים לא מקבלים את כל החומרים האלה?
אני חושב שכל עיתונאי צריך, צריך לראות, לא, לא צריך להעביר את הסרט הזה לאף אחד פיזית שלא, שלא יסתובב, אבל אני כן חושב שצריך להזמין עיתונאים להקריא להם את הסרט. אני יודע שדובר צהל גם עושה את זה, ואני חושב שזה חשוב מאוד שכולם ידעו את האמת ומה קרה שם, כי באמת זה זוועות שמוח האדם רוצה להכחיש אותם בצורה אוטומטית, חייב לראות אותם בשביל להבין את גודל האימה שקרתה שם, ואני יודע שדובר צהל עושה את זה, ואם יש מקום שעיתונאים רוצים לראות את זה ולא ראו את זה, אני גם מעמיד את עצמי לשירותך, ואנחנו נדאג שזה יקרה.
חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד, אני רוצה להודות לך, נעמת לנו מאוד, ותמשיך בעבודה היפה שלך, תודה.
תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.